כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 31 במרס 2024, 134 חטופים עדיין בעזה והיום בעולם. העולם הנוצרי מציין את יום ראשון של חג הפסחה בתקסים ותפילות. את התפילה בוותיקן הובילה אפיפיור. הוא קרא להפסקת המלחמות בעזה ובאוקראינה. שלום לא משיגים בנשק, אמר האפיפיור בהודעה המסורתית. האפיפיור קרא לשחרור כל בני הערובה שבידי חמאס. העולם לא כולו נגדנו, יש גם ידידות. ראש ממשלת צ'כיה, פטר פיאלה, אומר לפרלמנט שדווקא עכשיו הגיעה השעה להעביר את שגרירות צ'כיה לירושלים.
Na druhé straně si nemyslím, že bychom museli postupovat v konsenzu se všemi státy Evropské unie, že to jsme nikdy.
אני לא חושב שאנחנו צריכים להתנהל בהסכמה עם כל מדינות האיחוד האירופי, כי מעולם לא הייתה לנו הסכמה בעניין ישראל, ואני חושב שהמדיניות שלנו מתגלה כנכונה. עכשיו המצב הוא כזה שאנחנו צריכים פשוט להאיץ את התהליך כדי לתמוך בישראל באופן חד משמעי, חד משמעי. בלונדון נתקר בסוף השבוע עיתונאי ערוץ האופוזיציה איראן אינטרנשיונל, החשד נופל על הרפובליקה האסלאמית. עיתונאית אחרת בערוץ סימה סבט קוראת לממשלת בריטניה לעשות הכל כדי להגן על עיתונאים.
What makes me really angry is that we are all UK nationals. We get attacked in the UK's streets. We get attacked at the heart of London.
מה שמכעיס אותי ממש הוא שכולנו אזרחים בריטים, אנחנו מותקפים ברחוב הבריטי, אנחנו מותקפים בלב לונדון, למה ממשלת בריטניה לא עושה דבר כדי למנוע זאת? פשיטה לילית על ארמון הנשיאות בפרו, הנשיאה דינה בולארטה נחקרת על החזקת שעוני רולקס. תופרים לי תיק, היא אומרת.
Irrespetuosa de la autonomía de las instituciones, estaré asistiendo cuanto antes ante la fiscalía esclarecer el hecho sobre los relojes.
אני מכבדת את האוטונומיה של המוסדות, אגיע בהקדם האפשרי להעיד בפני הפרקליטות לבירור העובדות על השעונים. תמיד אמרתי שאני אישה ישרה, נכנסתי לארמון הנשיאות בידיים נקיות ואפרוש ב-2026 בידיים נקיות. וגם בלגיה נחשפו הקלטות סודיות ומוסיקה לא מוכרת של זמר הג'אז האלמותי מרווין גיי. עולם המוסיקה מחכה בנשימה עצורה לשמוע מה הסתיר הזמר שמת כבר בשנות ה-80. השעה הבינלאומית שעורך חמות שפירה, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר ויוסי תנורי, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, היום אנחנו רוצים לפתוח עם סיפור קצת אופטימי בלב כל הסיפורים המאוד לא אופטימיים והמציאות, איך נאמר, לא אופטימית. למרות שבתקופה האחרונה מצבה הבינלאומי של ישראל הפך די מורכב, איך נאמר זאת, הנה דווקא בשורה טובה שמגיעה היום מכיוון צ'כיה. ראש ממשלת צ'כיה אומר היום שבכוונתו להעביר את שגרירות צ'כיה מתל אביב לירושלים. אנחנו אומרים שלום לכתבנו באירופה דוב גילהר.
שלום ערן, זו בהחלט מדיניות מוצהרת של ממשלת ישראל להעביר שגרירויות כמה שיותר לבירתנו ירושלים, אבל עד עכשיו לא רבים באו בעקבות טראמפ והעברת השגרירות האמריקאית. יש לך גואטמלה, פפואה, ניו גיני, הונדורס, לא משהו...
קוסובו כמובן, כן.
וקוסובו, נכון, צודק, נכון, אבל לא מדינות איחוד אירופי, זה בטוח. נכון שוויקטור אורבן הבטיח שהוא יעביר את שגרירות הונגריה לירושלים, יש בינתיים להונגרים רק משרדי סחר בבירה, והנה, אולי צ'כיה תהיה המדינה הראשונה באיחוד שתעשה זה, מדובר בפטר פיאלה, ראש ממשלת צ'כיה, שאומר היום בפרלמנט הצ'כי, שלמרות המורכבות הכרוכה בדבר, הוא רואה בעניין הזה צעד סמלי ומשמעותי. הוא אומר, נכון, צריך לשקול את כל השיקולים, גם ההבטחתיים, אבל לדבריו, דווקא בגלל האירועים האחרונים, הוא אומר, מעשה הטרור בסוף השבוע בישראל, העברה של השגרירות או הזירוז של העברה יפגין תמיכה בלתי מעוררת. באנו, בוא נשמע אותו.
Pokud jde přímo o tu otázku ambasády v Jeruzalémě. Já se k tomu vyjadřuji opakovaně, i když jsem byl opoziční poslanec, podepsal jsem to stanovisko poslanců a jsem přesvědčen, že
jsem... Umerli, mi se jinou dobré rozdechit, mi benenu, že
by se... Ještě ze šnájím šluša kejli, ken.
Nachom. זה עושה לי געגועים לטטיאנה הופמן, אבל זה כבר משהו אישי. הוא אומר, גם כשהייתי חבר אופוזיציה, חתמתי על העמדה הזאת של צריך להעביר את השגרירות, חשבתי על זה הרבה זמן, ואני אומר, בואו נעביר את השגרירות לירושלים, אי אפשר לעשות זה בין לילה, אבל אנחנו צריכים להיות רציניים בעניין הזה, ישראל צריכה תמיכה מוסרית וגם פעולה סמלית, ואני מאמין שלמדינה, וזה אין מה לומר, יש זכות לומר מה תהיה בירתה. כך הוא אומר, בוא נראה מתי זה קורה, תכף נדבר עם השגרה, אבל צריך לזכור גם את הקצה האנטי-ישראלי באיחוד האירופי, אסור לשכוח אותו, ספרד, אירלנד, מלטה, סלובניה, שמתארגנות עכשיו יחד כדי להעביר הכרה במדינה פלסטינית במדינותיהם, בפרלמנטים שלהם, נראה מה יקדים את מה.
טוב, לפחות יהיה לנו את פראג. דב גילר, שליחנו לאירופה, תודה רבה.
בשמחה.
ואנחנו רוצים לומר שלום לאנה עזרי.
שלום, שלום.
שגרירת ישראל בצ'כיה, לשעבר שגרירת ישראל בפולין בין היתר, איך לומר, זאת הצבא הרבה הרבה יותר נעימה, נכון, מוורשה?
קודם כל אני מאוד אוהבת את וורשה ואת פולין, ומה לא לפגוע בהם, אבל בימים אלה אני חושבת שאני נמצאת בבירה הכי נעימה בעולם, אני חושבת שאני השגרירה הכי... הכי מאושרת, אם יש גרורים מאושרים
טוב,
בכלל.
זה פיצוי הולם בהתחשב באמת בתקופה של 5 שנים ששירת בה בפולין, תקופה של משברים על משברים ביחסים בין שתי המדינות. איך את מסבירה את ההבדל הזה? באמת בין שתי מדינות מזרח אירופיות, לכאורה הייתה צריכה להיות להן תפיסה די דומה לעולם, והנה זה לא המצב.
הם מאוד לא דומים. מצד אחד, כולנו יודעים, יש להם גבול משותף, יש להם היסטוריה דומה וכו' וכו'. אבל הצ'כים הם לא דומים לאף אחד במובן הזה. קודם כל, זה המדינה הכי פחות דתית בכל האיחוד האירופי. אפילו הדנים יותר דתיים מהצ'כים.
מעניין.
לפי סטטיסטיקות שמתפרסמות. והסיפור של אהדה ליהודים לתנועה הציונית וכו' פה, הוא לא דומה לשום מקום אחר לחלוטין. האב המייסד, אני יכולה להתחיל הרבה לפני כן, אבל האב המייסד של צ'כוסלובקיה, תומש מסריק, הרי אין לנו כל כך הרבה יישובים וכיכרות על שם מנהיגים זרים.
נכון.
סתם.
נכון.
אז,
אבל
לא
כיכר מסריק יש דווקא.
כיכר בכפר, כפר, כן. קיבוץ כפר מסריק. כי מסריק, הבן גוריון הצ'כי או הצ'כוסלובקי, תמך בתנועה הציונית, וזה חלק מהמסורת הצ'כית. הוא ביקר בארץ ב-1927 בעודו נשיא צ'כוסלובקיה, כנשיא מכהן, והביקור לא היה למקומות הקדושים, אלא ליישוב. ליהודים ולראות מה קורה שם. אז זה חלק ממסורת מאוד ארוכה, גם הנשיא הראשון אחרי פול הקומוניזם, הנשיא האוול, היה פרו-ישראלי, פרו-ציוני, פרו-יהודי, תקראו לו את זה איך שתרצו, המסורת הזאת מאוד חזקה פה.
ואנחנו זוכרים גם שבאמת במלחמת השחרור היה אמברגו על ישראל והמדינה, שבכל זאת למרות הכל מכרה נשק לישראל באותה תקופה, הייתה צ'כוסלובקיה.
כן, ומי שעשה את זה, מי שהיה מעורב באספקת הנשק, ולא רק אספקת נשק, אלא גם אימוני טייסים וצנחנים ומה לא, היה יאן מסריק, שהיה שר החוץ של צ'כוסלובקיה, והבן של תומש מסריק, מייסד המדינה. אז המסורת הצ'כית היא מסורת לא דומה לכלום, לא בסביבה הזאת ולא בסביבות אחרות, של תמיכה בישראל. אם יש פה מצב מאוד מעניין, שבו אין פער בין הרחוב לבין הפוליטיקאים, mm-hmm. כי אם תסתכלו מסביב במערב אירופה, נכון לעכשיו מאז ההתקפה בשבעה באוקטובר, הממשלות בדרך כלל ברובן יותר טובות מהרחוב, mm-hmm. במובהק. פה הרחוב מאוד דומה ומאוד תומך, ולכן הממשלות לא נמצאות בלחץ של לשנות את העמדה.
כן, וראינו גם את ענפת הדגלים בשבעה באוקטובר, אבל אלה תופעות שראינו בעוד בירות אירופיות כאן, את אומרת שיש תמיכה שהיא מתמשכת וארוכת שנים. אני רוצה שנגיד אולי כמה מילים על פטר פיאלה, ראש ממשלת צ'כיה, דמות מעניינת, ממוצא יהודי אגב, נכון? בין היתר.
כן, הוא אגב קתולי לדעתי, אפילו מאמין, אם אני לא טועה, כי זה לא אופייני במדינה הזאת, אבל הוא לגמרי כמו אף אחד אחר פה, לא מסתיר ש... את החלק, את הקו היהודי בתוך הביוגרפיה, היו לו, אני חושבת שבצד של אמא שלו, סבים או בני משפחה שנספו בשואה, אבל זה לא היה...
למעשה אבא שלו היה ניצול שואה, במילים אחרות, הוא מרגיש קשור לסיפור הזה של העם היהודי בצורה מאוד מאוד עמוקה.
נכון.
למרות שהוא גדל באמת במשפחה קתולית שמרנית.
אבל לא הייתי מייחסת רק לזה את ההתנהלות שלו, כי אני יושבת פה מול אנשים שמייצגים את המפלגה הקתולית, דווקא היא קטנטונת פה, או מול אנשים שאין להם שום קשר מודע ליהדות ושומעת אותם דברים. עכשיו, having said that, צריך לזכור שמחר פטר פיאלה לא יכול להעביר את השגרירות ולא יעביר את השגרירות.
זה לא יקרה כל כך מהר.
זה לא כל כך פשוט, כי יש לו ממשלה קואליציונית, ויש לו לפחות מפלגה אחת בקואליציה שלא תסכים לצעד הזה ללא הסכמה אירופית. להסכמה אירופית קשה להשיג, אז בואו נראה מה הם יעשו. בכל מקרה, ההצהרה עצמה היא תמיכה בימים מאוד מאוד קשים בינלאומית לישראל. זה בכל מקרה מין מתנה נוספת של הצ'כים לקראת חצי שנה של מאז 7 באוקטובר, בתקופה שיתר המדינות משנות את הטון, הצ'כים לא עושים.
טוב, את בהחלט יכולה למסור להם ששמים לב לזה כאן בישראל, וגם מסקרים את זה. אני רוצה לשאול אותך, כמי שהייתה סמנכלית משרד החוץ לענייני אירופה, יש לך כמובן יכולת להתבונן על המציאות הרבה מעבר למה שקורה שם באזור הספציפי הזה, בכלל אירופה, מצבנו לא טוב, נכון?
מצבנו לא קל, הייתי מגדירה אותו כמסובך. בדרך כלל מי שעוסק באירופה במשרד החוץ מודע להרבה יותר דברים חיוביים של ישראל מול אירופה מאשר בן אדם רגיל, אבל המצב היום הוא לא טוב. אני לא חושבת שכשאנחנו רואים תקשורת ישראלית אנחנו מודעים לתמונות שהאירופאים רואים, ויש לך מקיר לקיר את האינטרנציונל האנטי-ציוני הזה, בעיקר שלא מעט ממנו הם צעירים בעיניי, גם השמאל הקיצון וגם הימין הקיצוני וגם הרבה זרמים באמצע, שבו צצים נוגדנים לישראל וליהודים שהם לא מוכנים להודות בהם, אבל זאת הייתה הזדמנות שהוציאה אותם סורטוספיק מהארון.
תגידי, אנחנו צריכים לחשוש מסנקציות מהאירופים, אמברגו נשק למשל, אולי אפילו ביטול הסכמי אסוציאציה למיניהם, ביטול אפילו של כניסה של ישראלים לאירופה, דברים מהסוג הזה?
אני לא רואה את זה באופן גורף קורה, לא בפורומים האירופיים הכלליים, אבל יש קולות שדוחפים לכיוונים האלה. לא רואה בזה, את זה קורה מחרתיים, אבל אני גם לא חושבת שאפשר לזלזל בקולות האלה, בגלל שהתקשורת ודעת הקהל זזים ככל שאנחנו מתרחקים מהשבת השחורה.
אנה עזרי, שגרירת ישראל בפראג, בצ'כיה, תודה רבה לך על הדברים.
תודה.
אנחנו מכאן לרוסיה. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין פרסם היום צו שלפיו מוסקבה תגייס בחודשים הקרובים 150 אלף חיילים חדשים. באופוזיציה הרוסית חוששים שזה רק צעד ראשון שמבשר על התוכניות להעמיק את הפלישה לאוקראינה. שלום לדוקטור אלכס נירנבורג, מכאן חדשות בדיגיטל.
שלום ערן. ובכן, לכאורה מדובר בצעד בתוכנן, גיוס אביב לצפה רוסיה. על פי הצו שפרסם היום ולדימיר פוטין, בין החודשים אפריל לאמצע יולי השנה, יגויסו לשורות הצבא הרוסי כ-150 אלף חיילים בגילאי 18-30. על פי ההצהרות של שר ההגנה סרגי שויגו, המגויסים הטריים לא יישלחו לאוקראינה, ורוסיה תתבסס בלחימה על כוח של 330 אלף מתנדבים. ולמה זה בכל זאת כל כך מטריד את האזרחים הפשוטים בפדרציה הרוסית? ובכן ערן, לטענת גורמי אופוזיציה ברוסיה, כל מה שאמרתי עכשיו, כלומר הגרסה הרשמית, זה שקר אחד גדול. על פי ארגוני האופוזיציה, על פי אותם הארגונים, כל אדם שלובש היום את המדים של צבא רוסיה הוא למעשה אחד שמיועד להישלח להילחם באוקראינה.
בשר תותחים.
בדיוק. ולראיה, על פי הכללים החדשים, אחרי בדיקה רפואית פשוטה, חייל בשירות סדיר יכול עוד בלשכת הגיוס להעיד על עצמו כאחד שהוא מתנדב לצבא רוסיה, לשנות את הסטטוס שלו, ואחד כזה כן יכול להישלח לאוקראינה אחרי קורס חיילות בסיסי. הערכה היא שהמגויסים שבדרך יקבלו הצעה מסוג זה, הצעה שמאוד קשה לה לסרב בלשכת גיוס רוסית טיפוסית. הנה איוון צ'ובאילוב, פעיל בארגון שמרכזו מחוץ לגבולות רוסיה, ומנסה לספק מידע אמין לצעירים ומועמדים לגיוס בתוך המדינה עצמה.
סג'לניו, מסוודנשני דין, רזנצה מיישדו פריזווניקמי, זוקלוצ'ונמי, פרופסיונלמי ויינמי,
ובכן, אומר אותו פעיל, שים לב ערן, לצערי אין היום שום הבדל בין כל ההגדרות האלה, בין מגויסי החובה, אסירים, חיילים מקצועיים, או לא משנה מה ואיך יקראו לך. בסופו של דבר אתה חותם על חוזה ונשלח לאוקראינה. יתרה מכך, החשש הגדול הוא שהשלטון הרוסי משקר גם בנוגע לאותם 330 אלף המתנדבים כביכול. רבים מהאנשים סבורים, ערן, שהאנשים האלו קיימים בדמיון של פוטין או שויגו בלבד. ולכן, רוסיה בקרוב תזדקק לגל חדש כולל של מגויסים כדי לעמוד ביעדים שהציבה לעצמה באוקראינה. ועל הלחץ בו נמצאת המערכת הצבאית הרוסית, יכול להעיד העניין הבא. שר ההגנה שויגו ביקר אתמול במפעל ביטחוני, והתאכזב מאוד מכושר הייצור שלו. לרוב הביקורים שלו מסוכרים, ואנחנו מקבלים הודעות יחד פשוטות, שויגו לוחץ ידיים, מחייך. אתמול הוא לא חייך בכלל במפעל הביטחוני בו ביקר, זה מה שהוא אמר למנהל הייצור. כן, נוזף, שר ההגנה הרוסי שויגו נוזף במנהל המפעל ואומר, כולם מתאמצים להביא לכם את חומרי הגלם. יש פה עמדות ל-30 עובדי ייצור ועובדים רק 3 אנשים. אתם צריכים להתאמץ ולעבוד פה ב-3 משמרות ביום. נוזף שויגו, אנחנו רק נציין ערן שלאוקראינה יש בעיות משלה בגיוס לצבא, ונראה שמספרם של אלו שמוכנים לקחת חלק בהצגה הזאת, במלחמה המיותרת הזאת שיזם ולדימיר פוטין, הולך ופוחת מיום ליום.
כן, רק שחקנים שהפוליטיקאים יזיזו מצד לצד על המגרש הזה או על הלוח הזה, אין כל כך, אולי זה בסופו של דבר מה שיביא לסופה של המלחמה הזאת.
ומה שעצוב הוא שהכל הוא במעטפת של שקרים וסיפורים, וצריך לקלף את השכבות להגיע לאנשים עצמם, בשביל להבין שהאנשים נאלצים להגיע לשדה הקרב, ורובם מגיעים לשם אחרי ששיקרו להם בדרך כל כך הרבה פעמים.
אלכס נירנבורג, תודה.
תודה.
בעוד כ3 חודשים ייפתחו המשחקים האולימפיים, והיום אומרת ראש עיריית פריז כי הספורטאים של רוסיה ובלרוס ממש לא התקבלו בברכה, וכצפוי דוברת משרד החוץ הרוסי כבר תוקפת. שלום לקשבת תחום החוץ שירז תקווה.
שלום ערן. אז באמת בחודש דצמבר האחרון, אחרי פניות מרובות מגורמים גם באוקראינה וגם מהקהילה הבינלאומית, הוועד האולימפי הבינלאומי הודיע שהספורטאים מרוסיה ובלרוס כן יורשו להשתתף במשחקים האולימפיים, אבל הם יוכלו לעשות זאת רק תחת דגל ניטרלי, כלומר לא תחת דגל רוסיה ובלרוס. זה כאמור ברקע המלחמה המתמשכת כבר למעלה משנתיים בין רוסיה לאוקראינה. לפני כשבועיים אותה החלטה מתחדדת אפילו יותר, כשהוועד האולימפי הבינלאומי מודיע שהספורטאים אמנם כן השתתפו במשחקים, אך הם לא יקחו חלק בטקס הפתיחה הרשמי של האירועים, אותו טקס שיערך ב-26 ליולי בפריז, אותם ספורטאים יורשו רק לצפות בו מהקהל. למרות ההחלטה הרשמית, נראה שראש עיריית פריז, אן הידלגו, לא כל כך מרוצה ממנה. בואו נשמע מה היה לה לומר היום במסר לאותם הספורטאים.
Et dire aux athlètes russes et aux biélorusses qu'ils ne sont pas les bienvenus à Paris, et dire aux athlètes ukrainiens et à l'ensemble du peuple ukrainien que nous les soutenons de façon très active et très forte.
אז באמת הידלגו פונה לאותם הספורטאים, אני רוצה לומר להם, לספורטאים הרוסים והבלרוסים, שהם לא התקבלו בברכה בפריז, אבל הספורטאים האוקראינים, היא אומרת, פריז מקבלת ותומכת בכם, ואנחנו נעשה הכל כדי שתרגישו בבית במהלך המשחקים. כמו שאמרת, ברוסיה לא נשארים חייבים, דוברת משרד החוץ הרוסי, מריה זכרובה, מפנה שאלה, והאשמות להידלגו, ותואה בעצם אם רוסיה גם צריכה להתחיל להחרים את צרפת, ולהתחיל לעשות את זה באמת דרך סימון של מוצרים צרפתיים שנמכרים בתפוצה רחבה ברוסיה. מה שנותר לנו עכשיו לחכות לו הוא החלטה נוספת שצריכה להתקבל על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי, והיא בנוגע לטקס סיום המשחקים, שבנוגע אליו טרם התקבלה החלטה אם אותם ספורטאים יורשו לקחת בו חלק, או שגם אותו הם יצטרכו לראות מהקהל בלבד.
שירז תקווה, תודה.
תודה רבה,
אירן. כן, ומאז החלה המלחמה באוקראינה, מאות ספורטאים רוסים החליטו במידה רבה להגר למדינות אחרות, לייצג אותן במשחקים האולימפיים. לא רק בריחת מוחות יש שם ברוסיה, אלא גם בריחה של שרירים. אנחנו עוברים מכאן לאפיפיור. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין פרסם היום צו לפיו מוסקבה. לא, זה לא מה שרצינו לשמוע. היום פסחה. מציינים פסחה ברחבי העולם, וגם בוותיקן, התייחסות כמובן גם של האפיפיור לנושא המלחמה בין ישראל לעזה ובין רוסיה לאוקראינה, הדיווח של כתבנו יוסי בר.
האפיפיור פרנציסקוס, שהודיע לפני שעה קלה לעולם כולו שישו קם לתחייה, ביקש ממנו וממנהיגי העולם להשכין שלום ברחבי העולם. ישראל, פלסטין ואוקראינה, אמר בתחילת דבריו. האפיפיור ביקש חילופי שבועים בין רוסיה לאוקראינה, כולם תמורת כולם. והוסיף.
Faccio nuovamente appello a che sia garantita la possibilità di accesso dagli aiuti umanitari a Gaza, esortando nuovamente un pronto rilascio degli ostaggi rapiti il 7 ottobre.
אני מבקש שוב להבטיח עזרה הומניטרית לעזה, שחרור השבועים הישראלים שנחטפו ב-7 באוקטובר והפסקת אש מיידית ברצועה. לא נאפשר שהמלחמה תפגע בציבור האזרחי ובילדים. המלחמה היא אבסורדית ותבוסה לכולם. הוא הזכיר את מוקדי המלחמה בעולם, ובעיקר את סוריה, לבנון, ישראל, ואת אזורי הבלקנים, את האלימות בהאיטי ומיאמר, ברוהינגה, בקונגו, מוזמביק, ואת שינויי האקלים הגורמים לסבל ורעב ברחבי העולם. לבסוף, ביקש האפיפיור מחילה בעבור כל המאמינים שהזינו לדבריו, בכיכר פטרוס הקדוש ובכלי התקשורת, ברחבי העולם. כאן יוסי בר, רומא.
השעה הבינלאומית חזרנו. עיתונאי איראני מערוץ הטלוויזיה האופוזיציונרי איראן אינטרנשיונל שבסיסו בלונדון נדקר ביום שישי מחוץ לביתו במה שנראה כניסיון התנקשות של הרפובליקה האסלאמית. שלום לכתבנו בלונדון עידו סואן.
שלום, שלום ערן. כן, נגיש חדשות, פורי אזילי נדקר על ידי מספר גברים מחוץ לביתו בווימבלדון, דרום מערב לונדון, מיום שישי אחר הצהריים. הוא נדקר ברגלו, לא נשקף את סכנה לחייו. כן, משטרת לונדון נתקנה כי יש מספר כיווני חקירה, היא הדגישה כי לא ניתן כמובן לקבוע כרגע את המניע לדקירה, אבל גם צוות חקירה שמתמחה בסיכול פיגועי טרור מעורב בחקירה היא. ואירן, צריך לתת רקע להתרחשות הזאת. איראן אינטרנשיונל, כמו שאמרת, הוא באמת ערוץ טלוויזיה אופוזיציונרי, הוא נחשב לערוץ החדשות הנצפה ביותר על ידי תושבים באיראן, למרות שהוא משודר מחוץ לאיראן.
יש לו תחרות אגב, יש BBC בפרסית ו-Voice of America גם כן בשפה הפרסית. כך שיש הרבה מתחרים בזירה הזאת על ליבו של העם האיראני, שידורים 24/7 של חדשות, והוא באמת נחשב אחד הבולטים שבהם.
בהחלט, וזה גם לא פעם ראשונה שעיתונאים מאותו ערוץ תורגטו וקיבלו איומים על חייהם. רק לאחרונה הערוץ חזר לשדר מלונדון, בפברואר 2023 הוא נאלץ להעביר את משרדיו לוושינגטון לנוכח איומים מאוד מאוד רציניים שיופנו כלפי עיתונאים בלונדון שעובדים בערוץ. בשנה שעברה חשף ITV כי מרגלים איראנים ניסו לשלם למבריח $200,000 כדי להתנקש בחייהם של עיתונאים מהערוץ, והחקירה גם הובילה לכך שממשלת בריטניה הטילה סנקציות על 7 מחברי שמועות המהפכה האסלאמית. בעקבות ניסיון ההתנקשות, או ככה לפחות זה נראה, יושב ראש ועדת החוץ של הפרלמנט, אלישה קרנס, והמזכירה הכללית של איגוד העיתונאים הלאומי הבריטי של סטיין סטריט, פרסמו שתיהן הצהרות שקראו לעשות יותר כדי להגן על עיתונאים, אך הם נזהרו בניסוח מלהטיל אחריות ישירה על איראן. סטיין סטריט אמרה שהדקירה הברוטלית תעלה חששות בקרב עיתונאים רבים של איראן אינטרנשיונל וכאמור בשירות הפרסי של ה-BBC שהפכו למטרה ושמרגישים לא בטוחים בביתם או בדרכם לעבודה.
הבעיה היא שזה לא נגמר בעיתונאים. בריטניה, לונדון, בכלל נכון. הופכת לסוג של מסננת פתוחה לחלוטין לכל מי שרוצה לעסוק בביון זר ולרצוח, ויש בהקשר הזה גם דוגמאות מרוסיה. זה מאוד מדהיג.
כן. זה מאוד מדהיג. יש אפילו פודקאסט שמוקדש לנושא הזה גם, שזה נקרא לונדון גרד. אז העונה הראשונה שלו עסקה באמת בהתנגשויות של רוסיה, והעונה הנוכחית עוסקת בניסיון ההתנגשויות של איראן. אגב, הדיפלומט הבכיר של איראן בבריטניה, כלומר אין להם שגריר, אבל זה נקרא שרז'י דיפר.
הממונה הזמני, כן.
הממונה הזמני, כן. קורנו סעיד מהדי חוסני מתין. הוא הכחיש כמובן כל קישור, הוא כתב ברשת אקס שהייתה פעם טוויטר, הוא הכחיש כל קישור לסיפור הזה של מי שמכונה עיתונאי, כלומר הוא אפילו לא קורא לו עיתונאי. יש כמובן באמת הכחשה גורפת גם על הדיווח ההוא של ITV, גם אז כבר פרסמו בנציגות האיראנית בלונדון הכחשה לדברים, ואמרו שזה מדובר בהשמצה ובהאשמות חסרות בסיס. אבל כמובן יש מקרים גם לא רק בלונדון, גם בקנדה פעילה איראנית דיווחה שמישהו ניסה לחטוף אותה.
טוב, האיראנים בכל מקום, וזה כנראה המחיר שמתמודדים איתו אנשי אופוזיציה, ויש הרבה מאוד אופוזיציה איראנית ברחבי העולם. עידו סואן, כתבנו בלונדון, תודה רבה לך.
תודה, איראן.
אנחנו לענף התעופה. בקליפורניה נהרגו שני ישראלים בהתרסקות מטוס קל. לירון פטרושקה, יזם הייטק, ורעייתו נעמי. שלום לכתבנו בקליפורניה, יגאל רביד.
שלום, אירן.
יש עוד פרטים על האירוע הזה?
לירון ונעמי פטרושקה. לירון הוא איש הייטק מאוד ידוע, מאוד מצליח. 25 שנה כבר כאן בקליפורניה, אחרי כמה אקסיטים מאוד מוצלחים, משקיע גם בארץ, בחממות הטכנולוגיות, מעודד צעירים רבים, בעבר שחקן כדורגל בהפועל רמת גן, המריא במטוס קל פרטי אחר הצהריים בסנטיניאל, זה שדה תעופה בדנבר, קולורדו, לכיוון לייק טארו, אגם טארו, אזור שישראלים רבים אוהבים, לבלות בו. מזג האוויר, קליפורניה כולה מאוד סוערת וקשומה, וגם שלגים כבדים באזור שבו הייתה התרסקות, ליד העיירה הטראקי, אלו הדיווחים שאנחנו שומעים בשעות האחרונות. עצוב, ישראלים רבים, ערן, יש להם רישיון טייס פרטי, אנחנו באופן אישי, גם אתה וגם אני מכירים כמה כאלו, משתדלים לטוס בזהירות לפי כל הכללים, התעופה בארצות הברית וגם התעופה המסחרית הפכה להיות צפופה מאוד, מסוכנת מאוד, וזה מביא אותנו לסיפור של יונייטד, לא?
כן, למשברים, משברי הבטיחות שרק הולכים ומחמירים במטוסים של בואינג. בסוף השבוע, אירוע חמור בטיסה מישראל לניו יורק, זה חלק מהסיפור הזה של הליקויים הבטיחותיים, או שזה סיפור אחר?
אז פה יש פה צירוף של כמה דברים, אולי צירוף סטטיסטי, אולי יותר מזה. שאלה טובה, צריך לבדוק אותה. יש נתונים, יש עובדות שאי אפשר להתווכח אליהם. אגב, מאז אותו אירוע שאתה מדבר עליו, בוא נגיד ככה, מאז הדיווח האחרון שלי, אני כבר כמה שבועות בסיפור הזה, כי הסיפור הזה לא עוזב את, את עיקרי מהדורות החדשות, אבל ואנחנו גם אמרנו בדיווחים שלנו, שמכיוון שמטוסי חברת בואינג, שכמעט כל האירועים האלו, כ-25 מספר בשבועות האחרונים, וכמובן של חברת יונייטד, שהם רוב המקרים, הם יותר מדי צפופים, יותר מדי מסוכנים, וגם עשויים לנגוע לנו כישראלים שטסים הרבה במטוסי בואינג, כל מטוסי אל על הם מטוסי בואינג, וגם יונייטד, החברה האמריקנית הראשונה שחזרה לטוס לישראל, מה שכולם הפסיקו בתחילת המלחמה, גם היא מפעילה מטוסי בואינג דרימליינר, וזה המטוס שבו הראה התאונה. עכשיו זה מוגדר כתאונה, בכיוון שיש שם נפגעים, בוא נשמע את הדיווח, ברשתות השידור שפתח את כל המהדורות בסוף השבוע.
Emergency on the runway. United Flight 85 from Tel Aviv to Newark Liberty diverted here to Stewart International because of high winds.
The turbulence was while they're coming into the United States. They said it was pretty rough coming in. Obviously, it's windy here, so it was a pretty rough landing, they told us.
Winds so rough, dozens of passengers left feeling ill.
עשרות נוסעים חשו ברע, feeling ill, היא אומרת הכתבת, 30 מהם פנו לטיפול רפואי, 7 מהם הושפזו, ולכן זה מוגדר כתאונה, ותאונה מחייבת חקירה של רשות התעופה הפדרלית, והרשות למניעת תאונות, ה-NTSB וה-FAA, 7 מאושפזים עדיין. בואו נדבר רגע על הטיסה, טיסת יונייטד 85, טיסת היום של יונייטד יצאה, הייתה אמורה לצאת, ב-11 בבוקר ביום שישי מנמלת תעופה בן גוריון לנמל האוויר נוארק ליברטי ליד ניו יורק בניו ג'רסי, אבל היא יצאה שעתיים מחור, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה, כיוון שבשיבוץ ותפעול המטוסים השונים של ציי הטייס השונים, המטוס הזה הם שעתיים עבודות, היה גם לחץ, ואנחנו מכירים את זה במקרים קודמים של נושאים דתיים וחרדים שחששו לפספס את כניסת השבת, וכל זה למה? מכיוון שיש נבדקת ונבחנת ונחקרת, האפשרות שהטייס לקח סיכון שלא בטוח שטייס אחר היה לוקח אותו, מאותו רגע שהוא קיבל את אישור הנחיתה, הוא היה צריך להפעיל שיקול דעת. מטוס כל כך מתקדם, כל כך משוכלל כמו דרימליינר, ואחרי כל האירועים הבטיחותיים שדיווחנו עליהם, גם של מטוסי בואינג וגם של אלו של חברת יונייטד, אלו לא נפסקים לרגע, דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, אולי הוא היה צריך להפעיל שיקול דעת, ולכן נשאלת כאן השאלה, מה היה מזג האוויר באזור נמל האוויר נוארק, כאשר הוא ביצע צלילה חדה, ואז נסק למעלה פתאומיות, אותו מצב חירום שעלול היה להיגמר חלילה באסון גדול.
כן.
בוא נשמע את הניתוח של אנשי מזג האוויר.
We were seeing some pretty strong winds at that time, Gilma, and not just in Newark, but across much of northern New Jersey and through the Hudson Valley as well. Start you here at 4 o'clock this afternoon, and you will see pretty much persistent winds gusting between 40 and 50 miles an hour. And let's go ahead and isolate out Newark.
כלומר, שעתיים לפני מועד הנחיתה הקבוע שלו, שהיה צריך להגיע, כבר היה ברור שמזג האוויר מאוד מאוד סוער באזור נמל התעופה, ויכול להיות שמלכתחילה הטייס היה צריך להפעיל שיקול דעת. כל זה למה מאוד חשוב, ערן? מכיוון שאם אכן מדובר בהתרשלות או טעות אנוש כלשהי, שלמזלנו הסתיימה הרבה פחות גרוע מכפי שעלולה הייתה להיות, יש פה שיקול משפטי, אנחנו מבינים, אני שומע שכבר רבים מתוך אותם נושאים, רבים מהם גם ישראלים, לא רק אלו שנפגעו פיזית, גם נפגעי חרדה, מה שאנחנו קוראים, כבר פנו לייעוץ משפטי, ומתכוננים להגיש תביעות ענק נגד חברת יונייטד, מכיוון שאולי ניתן היה למנוע את הדבר הזה. המטוס היה גם קצר בדלק, ולכן הופלה לנמל תעופה קרוב, נמל התעופה סטיוארט.
וכל זה ודאי עוד ייחקר. יגאל רביד בלוס אנג'לס, תודה רבה לך.
טיסה נעימה.
אמן. הוא היה אחד המוזיקאים הבולטים במוסיקה הפופולרית בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20, השפיע מאוד על מוסיקת המוטאון, מה שהקנה לו את הכינוי נסיך מוזיקת הנשמה, שמו הוא מרווין גיי, ועכשיו מתברר שהזמר הזה, שכבר הלך לעולמו בשנת 1984, אולי תהיה לו מוסיקה חדשה. שלום למשה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו.
כן, כן, שלום ערן. אמרת את זה נכון, מוזיקה חדשה, מוזיקה בעצם שהוא הקליט בשנותיו האחרונות, והאוצר המוזיקלי המסתבר מדהים הזה נמצא איפשהו בבלגיה כרגע. אספר לכם את הסיפור בקצרה, מה שקרה. אגב, מרווין גיי נרצח על ידי אבא שלו ממש ב-1 באפריל, כלומר מחר ימלאו 40 שנה למותו הטרגי. בשנים האחרונות שלו הוא היה בלונדון, מכור לקוקיין, במצב די קשה, ואז הוא יצר קשר עם איזה אמרגן מבלגיה שהוא הכיר, אמרגן של מועדון שבו הוא הופיע, הוא הזמין אותו לבוא לחיות איתו ועם המשפחה שלו, בסביבת המשפחה שלו בבלגיה, בעיר אוסטנד, ושם בילה מרווין גיי בשנותיו האחרונות, הוא החזיר אותו לחיים פחות או יותר, הוא התחיל לעשות ג'וגינג, לרוץ, חזר לעצמו, הוציא אותו מה... בלגן שהוא היה בו עם הקוקיין והמצב הבריאותי הקשה מאוד שלו. ומה שקרה זה שמרווין גיי הקליט אז שירים, ומסתבר שהוא השאיר אוצר ענק שרק עכשיו עורך הדין של המשפחה גילה אותו, של כמעט 60 שירים חדשים, 66 שירים חדשים.
66 שירים חדשים, וואו.
תקשיב, כן, 30 טייפים שיש עליהם 66 דמו.
ממש קסטות כאלה כמו שאנחנו...
לא, סרטים, סרטים. באיכות מעולה, כתב של ה-BBC הצליח לשמוע איזה כמה שורות מאחד השירים. האוצר הגלום הזה נמצא כרגע בבלגיה. עכשיו, יש פה בעיה של זכויות... די מוכרת בעולם המוזיקה, די מורכבת, אבל מאוד מקווה שיפתרו אותה. בעצם, הקניין עצמו, כלומר, הטייפים, שייכים לבעל המועדון הזה, למשפחה שלו, לאסטייט שלו, כי מרווין גיי העניק להם אותם, הוא העניק להם אותם במתנה לפני שהוא מת, ולפי החוק הבלגי בכלל, שזה חוק די מוזר, אם יש לך משהו 30 שנה, גם אם גנבת אותו לפני 30 שנה, הוא כבר שייך לך. עכשיו, כלומר, הטייפים שייכים למשפחה. לעומת זאת, מה שנקרא זכויות היוצרים, הקניין הרוחני, הזכות על השירים ועל היצירות, שייכת למשפחה של מרווין גיי, האסטייט של מרווין גיי בארצות הברית, לילדים שלו.
יש לי הרגשה שעוד נדבר על היצירות האלה הרבה מאוד, עד שנוכל באמת לשמוע אותה.
מה שצריך עכשיו שהם יגיעו להסכם ביניהם, ושזה חברת מוזיקה גדולה תקנה ותפצה אותם טוב ותוציא את זה לאור כדי שאנחנו נהנה מהמוזיקה.
אנחנו רוצים לשמוע את זה וכמה שיותר מהר.
דברים טובים כמו sexual healing שאתה משמיע ברקע, לפחות, מי יודע, אולי עוד להיטים חדשים של מרווין גיי, במרחד היוצרים הזמרים המופלאים.
משה מורד, איש המוזיקה העולמית שלנו, מגיש התוכנית רדיו מונדו בכאן תרבות. תודה רבה לך.
תודה, תודה רבה.
ועד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוס שפירא, בביצוע הטכני יוסי תנורי ושמעון דוקרקר. אני רן סיקורל, מיד אחרינו צבע כסף עם יאיר ויינרב. תישארו איתנו, להתראות.